רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
הספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר, זה קורה. תוכנית הרדיו המובילה, מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי, חגיגי ומיוחד, מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהרה.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אלת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו. אנחנו בעוד תוכנית של כי אני חייל, אני הולי שוורץ, ואנחנו משדרים אליכם מרדיו סול, הרדיו האינטרנטי שלכם. והיום אני רוצה לדבר ככה על איזושהי תופעה, שהיא תופעה חברתית. כולנו מכירים את זה שהגיוס לצהל במדינה שלנו הוא גיוס חובה, אבל למרבה הצער כולנו גם מכירים את זה שיש גם מי שלא עושים שירות, יש כאלה שמשתמטים משירות צבאי, יש כאלה שעושים כל מה שהם יכולים כדי לא לשרת, מתחמקים, מתחמנים, ויש מי שבאמת לא מסוגלים לשרת מכל מיני סיבות, ויש מי שדווקא בגלל סיבות לא פשוטות רוצים לשרת. בגלל בעיות כלכליות או משפחתיות או גם וגם הם מתקשים, אבל יש בהם המון רצון. ואני היום בחרתי להקדיש את התוכנית לצעירים שנלחמים כדי לשרת. למרות שהרבה פעמים הצבא ואולי גם החברה ויתרו עליהם. הם נלחמים לשרת כי הם מבינים שזה חשוב להם, להתפתחות שלהם. זה חשוב בשביל שהם יוכלו להתחיל דרך חדשה כאזרחים שווים, טובים ונורמטיביים בחברה שלנו. וזה מעורר הערכה בעיניי מאוד, באופן כללי, אבל דווקא מעורר הערכה בגלל שמי שיש לו הכי הרבה סיבות לוותר, דווקא הוא נלחם לשרת. ובשלב הזה אני רוצה להציג את האורח הנכבד שלי להיום. מר אלי אתרי. אלי, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מה שלומך, אלי?
בסדר.
יופי. אז נאמר שאלי הוא רכז קורסי הכנה לצהל בעיריית חיפה. זאת בעצם הגדרת התפקיד. אבל תכף תשמעו ותבינו שההגדרה הזאת, לפחות בראייה שלי, לא מלמדת אפילו על חלק קטן ממה שהאיש היקר הזה באמת עושה. אלי, אני רוצה שקודם כל תגיד לנו ככה במילה אחת. דיברנו על צעירים שיכול להיות שבמצב רגיל לא היו מתגייסים. קודם כל, איך הם מגיעים אליך לעיריית חיפה? איך אתה יודע בכלל שהם קיימים?
האמת שאנחנו אוספים אותם. אוספים אותם מהרחוב, אוספים אותם מהקהילה. בתי הספר בדרך כלל מפנים אלינו, אנחנו עושים גם בתוך בתי הספר. זה עובר מפה לאוזן.
Okay.
כי יש הרבה ילדים שלא מצליחים להגיע לרף הגיוס, וזה עובר מפה לאוזן בשכונות. אני נמצא בעיקר בשכונות הנוער, בשכונות החלשות של חיפה. וזה ממלא בי שמחה כל ילד שמתגייס.
בוא נדבר רגע, כבר קפצנו לגיוס. מגיע אליך ילד שהוא עכשיו, לא יודעת, בכיתה י' א' נניח, כשכולם כבר מתחילים ככה לעשות את הצעדים
זה
הראשונים.
זה לא י' א'.
אוקיי, אז בוא תסביר לי.
האמת שאנחנו מתחילים בכיתה, בגיל 14 וחצי, 15.
וואו.
כאשר הילד נמצא... תראי, אני קורא לזה הכנה לצהל. אנחנו מכינים את הילדים לצבא. אנחנו...
בגיל 14 אתה לא מכין אותו לצהל.
לא, אבל אני נותן לו כלים להתמודד עם החיים.
אוקיי.
במקומות שאני נמצא בהם, ילדים לרוב נמצאים במשפחות לא כל כך חזקות, משפחות שקצת מנסות להתמודד עם החיים.
Okay.
והילד במקום שימצא את עצמו במקומות אחרים, אנחנו מנסים להביא אותו למקומות טובים יותר.
Okay.
למשל, קחי דוגמה, ילד לא רוצה ללכת לבית ספר. אם הוא לא ילך לבית ספר, הקאבא שלו וכל הדברים האחרים לא יהיו טובים. כל הנתונים לא יהיו טובים. ואז אנחנו באים ועוטפים אותו.
נכון, מה זה אומר?
שאני בא מנסה לתת לו אפשרות של תעסוקה. יש הרי מצוקה קשה.
אוקיי.
ובמקום שהם ילכו ויקפצו נדבות, או שבמקום שהמדינה תלך ותיתן להם כסף והם לא יעשו כלום, הם עובדים אחרי צהריים. עיריית okay. חיפה לקחה על עצמה שילדים שלומדים ונמצאים בתוכנית שאני מלווה אותה, עובדים אחרי צהריים במתנסים ומרוויחים כסף. יש כאלה שלא יכולים ללמוד וקשה להם ללמוד.
Okay.
אז הם באים והם עובדים בבוקר ולומדים אחרי צהריים, ויום בשבוע לומדים בטכני של חיל האוויר. ואז הם גם עוזרים בכלכלת הבית. ואז אני גם מביא אותם לצבא, ואז הם באים עם נתונים אחרים לצבא.
זאת אומרת, אתה אומר לי בעצם, אני ניסיתי לקחת אותך לכיתה י' א', אתה אומר לי, תקשיבי, אני עוד מלווה אותם הרבה הרבה מראש, כי אני צריך לבנות אותם נכון. אז אתה א', עוזר בכלכלת המשפחה, ב', אתה מכניס אותם לאיזושהי מסגרת שבה אתה מלווה אותם.
אני מכניס אותם למסגרת ש... אפשר לתת להם מקום להתקיים ולשרוד. כלומר, ילד לא הולך ללימודים לא סתם.
אוקיי.
Okay. ילד הולך ועושה עבירה פלילית לא סתם. Okay. ילד הולך ונוהג בלי רישיון לא סתם. ואנחנו מנסים לתת, לעטוף אותם בכל מיני דברים, כדי לבוא ולתת להם את האפשרות רגע. יש גם חיים אחרים. ואז אנחנו גם חוסכים למדינה הרבה כסף אחר כך בשנים אחרי זה. והצבא... הצבא שלא כל כך תמיד רוצה את הסוג אוכלוסייה הזאת, מה זה לא רוצה? הוא לא יכול לקבל אותו בגלל נתונים אובייקטיביים. ואנחנו נלחמים, קצינים בכירים מאוד נלחמים כדי לאפשר להם להתגייס לצבא.
אוקיי. בוא נדבר רגע באמת על השער הזה של הצבא. אז אנחנו מכירים את זה שכולם מגיעים לצו ראשון. ועושים כל מיני מבחנים. הנתונים הם בדרך כלל כאלה שמה, שלא מאפשרים לחבר'ה שלך להתגייס, או שלפעמים הם עוברים את הנתונים ואז יש קשיים בדרך, איפה זה נופל?
קודם כל, כל ילד שלי התגייס. Okay. אין דבר כזה שילד שלי לא התגייס. למה? כי יש מלחמה עיקשת, אבל יש נתונים אובייקטיביים. יש okay. נתונים שהילד יש לו עבר פלילי, יש נתונים שהילד לא יודע לקרוא ולכתוב, יש נתונים שהילד לא מצליח לתפקד, יש נתונים שהילד בכלל לא מגיע לצבא, לצו הראשון.
לצו. איך מתמודדים עם, עם הקשיים האלה? הרי זה, בסופו של דבר, הצבא הוא מערכת שיש לה כללים מאוד ברורים. לא הגעת לצו הראשון, ולזימון נוסף, מוצאים לך פקודת מעצר. איך אתה מתמודד עם, עם הדברים האלה?
אז האמת, בגלל הקשר החם והעוף שאני מקבל בלשכת גיוס לדורותיהם, תראי, אני בתפקיד הזה 27 שנה.
וואו.
אני לא אזוז ממנו.
אוקיי.
זה בא לי כי אני חושב שכל ילד צריך לבוא ולשרת בצבא, וכל ילד צריך לקבל את ההזדמנות לצמוח ולהתקדם קדימה.
אז אתה אומר, יש לי קשר טוב מאוד עם הלשכה, אוקיי, אבל עדיין יש מקרים שבהם הוא לא עומד בסף הנתונים, אז מה, מגישים בקשה, מערערים, מה עושים?
יש בקשות מיוחדות שמגישים. גם אם צריך להגיע עד הדרגים הכי גבוהים בצהל, ואני מגיע לדרגים הגבוהים, מפקד מיטב, רח"ט תומקה, ראש אכ"א, שהם יודעים ובוחנים את הבקשות.
אוקיי.
ואני אומר לך ש-99.9% מהילדים שלנו מתגייסים.
בוא תסביר לי, בוא נעשה רגע דוגמה.
יאללה.
יש בחור שהגיע ויש לו רישום פלילי. ניקח את הדוגמה הקלאסית. איך אתה משכנע או מסביר למה לתת לבחור הזה הזדמנות? אתה הרי לא בא ואומר זה בגלל שהוא בחור שלי.
אולי, תקשיבי, רישום פלילי זה לא אומר שאני צריך ללכת איתו עכשיו ולהגיד הילד הזה מחוק.
Okay.
רישום פלילי זה לא אומר שהילד עכשיו צריך להיות עם איקס כל החיים שלו. ובגלל זה לפני הרבה שנים הייתי שותף אמנם בשתי ישיבות, הייתי שותף לאמרה שמוחקים לילדים את הרישום הפלילי, נותנים להם הזדמנות.
אחרי שהם משרתים.
לא, לפני שהם משרתים.
אוקיי. Okay.
לפני שהם משרתים, אנחנו יכולים לתת להם, למחוק להם את הרישום הפלילי, okay. על תנאי, לצבא. כלומר, מה זה אומר? אני בא עכשיו, את מפקדת לשכת הגיוס. Okay. יש לי רישום פלילי. אני בא ואומר לך, יש לי רישום פלילי על סמים. יש לי רישום פלילי על גניבה. אני בא ואומר לך, רגע, אני רוצה לצאת לדרך חדשה, אני רוצה לנסות, אנחנו בודקים, הרי זה על פי נקודות, זה נכון. על פי זה, ואנחנו מנסים, ואנחנו נותנים, בגלל זה קיים חוות השומר, בגלל אוקיי. זה יש את חוות השומר שנותן הזדמנות שנייה לאותם ילדים.
אז מה שאתה אומר, אני בעצם בא ומבקש עבור הילדים האלה הזדמנות שנייה.
אני בא אני אומר לאותם מפקדים, אני רוצה שתאמינו בילד שיכול לשנות את הדרך שלו. הילד רוצה, עובדה שהוא היה אצלי. הוא היה, מה? סליחה, אצלי זה במערכת עיריית חיפה,
ברור,
זה לא
ברור,
אני.
ברור, ברור.
זה לא, זה רק מי, זה.
ברור.
שאתה בא ואומר למפקד לשכת הגיוס, תראה את התהליך שהוא עבר. הוא היה בטכני של חיל האוויר, למד יום בשבוע. הוא עבד בעירייה או שלמד בבית ספר רגיל. הוא הגיע והתמיד יצא לטיולים, יצא לקורסי צלילה, יצא לכל מיני דברים אחרים. בוא תן לי, תן לנו, תאמין בו. אם אני מאמין בו, למה אתה לא תאמין בו?
אוקיי. וזה עובד?
כן ולא.
אוקיי. מה זאת אומרת?
זה עובד בזה ש... תראי, גם בצבא אני לא נפרד מהילדים.
אוקיי.
הילדים זה הילדים שלי. אמנם אצלי בעבודה כועסים עליי שאני קורא להם ילדים, רוצים שאני אקרא להם מטופלים, אבל זה ילדים שלי, וכאשר אני בא ולוקח את הילד שלי ושם אותו בצבא, אני לא אומר לו לך לצבא.
אוקיי.
אני מלווה אותו. יש קשיים, יש מאמורות.
תן
יש...
לי דוגמה לקושי.
קושי שפתאום ילדה בת 18 באה ואומרת לי מה לעשות. מיד בכלל שתגידי לי מה לעשות. בטירונות אני דבר.
כן.
קושי בזה שהמפקד לא מבין את אותו ילד.
איך אתה מסייע בעניין הזה? מתקשרת אליך אותה טירונית או אותו טירון, אומר לך, מה פתאום אומרים לי עכשיו מה לעשות? אתה הרי לא יכול לבוא ולפתור לו את הבעיה.
מאחר ואמרתי מקודם שאני 27 שנה, אז אני לרוב מכיר את ה... בחוות השומר אני מכיר. אני מכיר את הבסיסים, אני יודע פחות או יותר, אבל למדתי עם השנים שהדרך הכי טובה זה לגייס את אותו מפקד, לגייס לעזור, לגייס לזה. תראי, אני גם נוסע באמצע הלילה לאותו בסיס.
אם צריך.
אם צריך, אני נוסע. אני נוסע ובא ומדבר עם הילד ונלחם איתו, ואפילו, אני אתן לך דוגמה, היה לי ילד באחד הבסיסים, שלא רוצה, היה מקרה בבית, ביום, הוא יצא לחופשה שישי שבת, חזר לבסיס, יום שני או שלישי, צץ לו משהו פתאום, קיבל את הפיוז. הילד, הרי הוא ילד טוב, אם הוא התגייס והוא כבר נמצא חצי שנה בצבא, הוא ילד טוב. אבל אותו מפקד רצה להתנגח בו. עכשיו, הוא לא רצה להתנגח בו כי הוא לא סבל אותו. כי זה היה עמדה, אני המפקד, אני אמרתי ככה, אתה תעשה ככה. נסעתי לשם. נסעתי לאותו בסיס, דיברנו עם הילד, דיברנו עם המפקד. עמדנו על הקטע הזה של, בוא תקשיב לו, כל מה שצריך אותם ילדים, זה רק שיקשיבו להם וימים להם. יגידו, הנה אתם, אתם, אני מאמין בך, בוא תצא החוצה. בוא תתקדם, בוא תצעד קדימה. אני אתן לך. זה לא פלא שלפני, סליחה שאני מתגאה ככה ומשביץ, זה לא פלא שלפני שלושה שבועות סיימה לי ילדה קור קצינים בלי נתונים.
אוקיי. תשמע, זה, קודם כל, בעיניי זה פלא. בוא תגיד לי עכשיו, אני מניחה שגם בסיפורי הצלחה כאלה יש רגעים שהם יותר קשים. זה לא קל ופשוט.
הדרך היא לא קלה.
אוקיי.
יש גם ניסיונות התאבדות. יש גם כאלה שבורחים ונעלמים לך לחודש, ורק אחרי חודש הוא בא ואומר לך, תשמע, אני אריק ונפקד.
ואז מה אתה עושה? איך מתמודדים עם דבר כזה? כי האינסטינקט הוא, בעצם הוא הפר את האמון, גם שלך, גם של המערכת. איך אתה מתמודד עם זה?
אני מנסה לי, תראי, קודם כל שיסגיר את עצמו. אם הוא נפקד, קודם כל שיסגיר את עצמו.
אוקיי.
אם הוא עושה איזושהי עבירה, בוא נתמודד איתה. יש לנו כלל, תראי, זה ילדים שאיתי שלוש, ארבע שנים, שאני הולך איתם ביחד, ושהם באים לצבא ואני לא עוזב אותם, הם יודעים, תגיד לי את האמת, נתמודד על הכל. למשל, אם אתה ברחת מהצבא, למה ברחת? אוקיי, אבל תצטרך קודם כל לשלם. תשלם, תשב, ורק אחר כך נתמודד. אני גם, שהיה בכלא 6, אני התמודדתי עם הילדים ונכנסתי לכלא וביקרתי את הילדים, והיו כאלה שהמפקדים הבינו שאני צריך לבקר אותם 2, 3, 4 ביום, ואני הגעתי. כלומר, הכל זה עניין של בין איך אתה מציג את זה לאותו מפקד ואיך אתה מציג את זה לילד.
אני מבינה שבעצם הגורמים שאתה בקשר איתם בצבא זה גורמי לשכת גיוס, גורמי הכליה, גורמים של מיטב אפילו מעל לשכת גיוס, וגם המפקדים בשטח, בבסיסים. זאת אומרת, אתה ממש עוטף את הילד לכל אורך השירות הצבאי שלו.
אני מנסה לעטוף אותו. אני לא תמיד, יש לי, בואי, יש לי גם כישלונות. אני, כל כישלון כזה נותן לי אגרוף של 5 קילו לראש. אבל השם המשחק פה זה לראות איך אתה מצליח בין הילד ובין המפקד לשדך. לרוב, ואני חייב להגיד פה המון תודה ללשכת הגיוס חיפה, למפקדים, למפקדת שהיום הנוכחית שזה שושי, אנחנו משתדלים לשבץ את הילד במקום שיתאים לו. מנסים לתת לילד, למנוע את הבעיות מראש. למנוע. תראי, פעם ילדים פחדו ולא רצו להגיע לחוות השומר, והיה לנו מלחמות קשות עם הילדים, והם היו בורחים ולא מעניין אותם. היום הם רוצים להגיע לחווה. למה הם רוצים להגיע לחווה? Okay. כי אנחנו מגיעים פעמיים בשנה לחווה, מבקרים בחווה, נפגשים עם המפקד.
זאת אומרת, אתה אומר לי, אנחנו מגיעים, אתה מתכוון עוד לפני שהם התגייסו.
עוד לפני שהם התגייסו.
זאת אומרת, זה חלק מלנסות להנגיש להם ולהכיר להם את הבסיס הזה, כדי שהם יבינו שאין שם משהו רע, אלא להפך, משהו טוב.
זה כן, אבל אני קורא לזה להפיק את החששות. אני קורא לזה להכיר את המפקדים. שאני בא לחוות השומר, כחייל, שהמפקדת מישהי אומרת לי, אז אני יודע כבר מראש שילדה בת 18 תגיד לי מה לעשות, כי אני המאצ'ו, אני העבריין, אני הזה. אבל הילדים שלי הם לא עבריינים, לא מאצ'ויים. הילדים שלי הם בעלי יכולות אדירים לבוא ולהתמודד. השאלה, אם אתה ממשיך להתמודד איתם, זה לא חוכמה לעזוב אותם בצבא. זה לא חוכמה לזרוק אותם למים ולהגיד להם, תסחו לבד. והליווי שאני נותן להם, הליווי שאני מלווה אותם, מניף תוצאות, אבל גם בבקשה לזכור, מניף כישלונות.
ברור. אנחנו נעשה את נחת הראשונה, ונשמע את יורם גאון, בית אבי. אתה רוצה להגיד כמה מילים? למה בחרת בשיר הזה או שאחרי?
מה שתחליטי, זה שיר מדהים. זה שיר שמחזיר אותי למשהו שלא היה לי.
אוקיי.
ובגלל זה אני אוהב את השיר הזה בכל מאודי.
אנחנו תכף נדבר גם על הסיפור האישי שלך, התחלנו ככה ישר במקצועי. אז יורם גאון, בית אבי.
מקצווי אותה שכונה דרומית, בית אבי חוזר אל חלומי, שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. שם עומד הוא בין הדוכנים בענן הנוג של תבלינים, בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם, שם עומד הוא בין הדוכנים. בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם, שם עומד הוא בין הדוכנים. אבי יושב אל השולחן בין ימי החול ויום של חג, בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית, בית אבי יושב אל השולחן, בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית, בית אבי יושב אל השולחן. כן, הנה בית אבי יושב אל השולחן, הנה הוא בית אבי עומד עדיין שם. ואבי עומד עדיין שם, אך ללא בניו ובלי יורשיו, ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ, בית אבי עומד עדיין שם. ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ, בית אבי עומד עדיין שם.
שיר אכן מאוד מרגש. ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם מר אלי עטרי, שהוא בעצם עובד של עיריית חיפה. נשמע ככה מאוד קל ופשוט, אבל הדברים שאתה עוסק בהם, כבר אמרנו, הם דברים כבדים וככה באמת לחנך את דור העתיד שלנו. ודיברנו על ילדים וילדים, בוא תן לנו איזושהי עמת מידה. כמה ילדים בערך נמצאים עכשיו תחת הטיפול שלך בעיריית חיפה?
יש לי כרגע בשמונה קבוצות 142 ילדים. יש לי בתוכנית ניצות, שזה חיילים, 96 ילדים.
רגע, 140 ועוד 96?
כן.
זאת אומרת, אנחנו כבר נושקים ל-200 ומשהו, כמעט 300.
כן, אבל זה לא, לא כולם אתה 24 שעות איתם, לא כולם.
אתה לא יכול להיות 24 שעות עם כל כך, עם מאות אנשים.
נכון. למשל, קחי את שתי הקבוצות החרדיות. Okay. אז אני פעם בשבוע אצלהם, אני מנסה להביא להם צבא, אני מנסה להביא להם כל מיני דברים. אני נוגע נקודתית בנקודות קטנות, איפה שהם צריכים ההסתפחויות במשטרה.
אתה מאוד מצטנע. יש פה מעל 200 איש שאתה נוגע בהם, בפרק זמן נתון, פעם בשבוע, זה המון.
בשביל זה אני מקבל מזכורת. אני עובד בשביל זה.
אני מקווה שעיריית חיפה שומעים את הדברים האלה. זה מדהים בעיניי. אני רוצה רגע להבין, אתה מלווה אותם מגיל, אמרת, 14-15, דיברנו קצת בנגיעות על השירות הצבאי. מה קורה כשמסתיים השירות הצבאי?
אני אשאל אותך הפוך על הפוך.
אוקיי.
מה קורה, אולי, עם הילד שלך אחרי השירות הצבאי?
אוקיי.
את דואגת לו.
אתה ממשיך.
נכון.
אוקיי.
אני ממשיך, מנסה למצוא לו תעסוקה, מנסה, נותן לו פסיכומטרי כדי שילמד וירחיב דעת.
מה זו בעיניך הצלחה של תהליך כזה?
הצלחה זה התמודדות. גם אני אומר לילדים שלי, אין לי בעיה, תוציא 40 במבחן. הגעת למבחן, התמודדת, הצלחת.
אוקיי.
ההתמודדות עם הבעיה, כל פעם שאתה מתמודד עם בעיה, כל פעם שאתה מתמודד עם מכשול, תתמודד איתה. אין פה שחור לבן. יש פה דבר אחד, תתמודד. ולאן שההתמודדות תביא אותך, לשם תלך.
אוקיי. כמה...
למשל, סליחה שאני... למשל, אני יכול להגיד לך שיש לי בבית ספר מסוים בחיפה שתי כיתות מבר.
אוקיי.
אני אומר להם, הם תמיד לחוצים, מה אני אקבל במבחן, מה זה, מה זה? אני אומר, לא משנה מה תקבל. זה לא משנה. זה לא תיאוריה שאתה חייב מספר נקודות זה. אתה תגיע למבחן, תתמודד עם המבחן, מבחינתי הוצאת מיליון, לא מאה. מיליון. כי רוב הבעיה של הילדים שלנו זה התמודדות.
אוקיי.
זה לבוא ולהתמודד. ואם אתה תתמודד עם מבחן, תתמודד עם בעיה, תתמודד עם דברים מסוימים, משם אתה תצליח.
אוקיי. אני כן רוצה אבל לשאול אותך, הרי בסוף אתה לוקח אותם לתהליך שהמטרה שלך היא שהם יסיימו אותו, שהם יסיימו שירות צבאי. זה מצליח? הם באמת מצליחים לסיים שירות צבאי? זאת ההצלחה?
ההצלחה בעיניי בשירות הצבאי זה שוב פעם ההתמודדות. אני מודה את ההצלחה מבחינתי כאלי, לא מבחינת הילד, שאם הוא הגיע, סיים טירונות, מבחינתי הגעתי לאלפים.
אוקיי.
משם זה רק כסף קטן. סיים עוד שנה בצבא, גדול. סיים עוד שנה בצבא, עוד יותר גדול. Mm-hmm. כלומר, אני מודד את זה במבחני זמן. זה לא שאם הוא סיים, אם היה בכלא, לא היה בכלא, הצטיין, לא הצטיין. זה לא העניין.
אתה אומר, אני יודע שיש בתהליך הזה גם נפילות. אני לוקח את זה בחשבון, אני מסתכל רחוק.
אין נפילות, יש מאמורות.
אוקיי.
אנחנו עוברים כל מאמורה לאט לאט. Okay. אנחנו עוברים כל דבר לאט. הנה, סתם דוגמה, לפני שנייה דיברנו על המפקד. אם הילד נפקד.
אוקיי.
Okay. זה לא נפילה, זה מאמורה. אנחנו נעבור את המאמורה הזאת ביחד, הוא לא יעבור אותה לבד. Okay. ביחד, נלך יד ביד. כמו שאת לוקחת את הילד שלך, אם חז וחלילה, אחרי, בצבא הוא ייפול, או שלא יודע מה, את תלכי איתו יד ביד. הוא נפל עכשיו מהאופניים. את לא תלכי איתו יד ביד?
אני כן רוצה לשאול אותך, דיברת על הילד או על ילדים, אני מבינה שבמרבית המקרים ההורים לא בתמונה.
זה נכון ולא נכון.
אוקיי.
ברוב המקרים אצלי יש הורים.
אוקיי.
ברוב המקרים אצלי הילדים נכנסים לבית להורים.
אוקיי.
השאלה מה קורה? אני סתם איתן לך דוגמה. יש לי ילד שעומד להתגייס ב-23, עובד בעירייה, שיש לי מלחמות קשות עם ההורים שלו.
על איזה רקע?
על רקע זה שהילד עובד, נכון שהוא צריך לשלם משהו בבית והוא משלם, למשל את החשמל או את המים, כי זה המחויבות שלו. נכון שהוא צריך לחסוך ולהראות לי שהוא חסך, הוא מראה לי שהוא חסך. אבל לא ייתכן שביום שישי אבא שלו יריב איתו מכות כדי לקנות משקה כזה או אחר. וזה יוצר, ואני יכול להגיד לך שלפני 3 חודשים, הייתי צריך להוציא את הילד מהבית, לשים אותו בבית ברחוב חיים, עד שנפתור את הבעיה, כי היה מלחמות רצופות. אז יש הורים בבית.
אבל לפעמים זה פחות עוזר. הורים?
כן. עכשיו, אני לא מאמין שאותו אבא או אותה אמא לא אוהבים את הילד. אני לא מאמין שאותו אבא או שאותו אמא רוצה להזיק לילד. הם אוהבים אותם אהבת אמת. אבל יש מכשולים בדרך. את רואה, זה לא מאמורות. יש מכשולים בדרך שצריך לעבור אותם.
אוקיי. מול איזה עוד גורמים אתה עובד? דיברנו על צהל, דיברנו על ההורים. יש עוד גורמים שהם שותפים פה?
מאחר ואני 27 שנה בתפקיד הזה, וזה באמת, סליחה שאני מחמיא לעצמי, אומרים, האדם עושה את התפקיד.
לגמרי.
זה לחטט רגליי במשרד הרווחה, לחטט רגליי במשרד החינוך, לחטט רגליי בביטוח לאומי, כדי לקיים את כל הדברים האלה.
זאת אומרת, אתה בעצם דואג לכל המעטפת של הזכויות. משרד הרווחה, אני מניחה, מטפל גם בכל המשפחה, לא רק בילד.
נכון. אבל משרד הרווחה גם עוזר לי לתת לאותו חייל שאין לו איפה לישון, או שאני מוציא אותו לדירה, קצת שכר דירה, לשלושה חודשים, ריהוט וכל מיני דברים, שזה נקרא נקודות זיכוי.
Okay.
משרד החינוך עוזר לי בפסיכומטרי או בלימודים של אותו ילד. כלומר, אני מנסה לעטוף, אבל בואי לא נשכח, אני תחת המטריה של עיריית חיפה. ברור. אני עובד עיריית חיפה, המחלקה לנוער צעירים ושירות התקון.
שללא ספק הם אלה שנותנים לך את, את הפלטפורמה המדהימה הזאת, אבל כמו שאמרת, בסוף האדם עושה את התפקיד. אתה לוקח את זה ומלווה אותם מגיל ילדות, גיל 14 זה עדיין גיל ילדות, ואתה אומר גם אחרי הצבא. אני כן רוצה לשאול אותך, למה זה חשוב? זאת אומרת, דיברנו על זה בהתחלה, שיש גם כאלה שלא עושים צבא, ממקום של רצון. בוא תגיד לי, למה השירות הצבאי הוא כל כך חשוב? למה להילחם את כל המלחמה הזאת? כשיכול להיות שאפשר להצליח גם בלי.
אני מקווה שהמפקדים הבכירים בצבא לא שומעים אותי כרגע, אבל אנחנו מנצלים את הצבא. ואיך אני מנצל? בזה שאני מאמין שמי שלא עושה צבא, לא יכול לצאת החוצה לאזרחות. באזרחות, אם לא עשית צבא, אתה לא מתקבל באף מקום כמעט. הצבא נותן לך את האפשרות, ככה אני רואה את זה, ככה אני עברתי על בשרי, לצאת מילדות לבגרות. הצבא נותן לך את הכוח להתמודד עם דברים. הצבא נותן לך את האפשרות להכיר אנשים חדשים. הצבא נותן לך האפשרות לראות את החיים אחרת. ואם אתה בא לצבא, אתה יודע שהחיים לא יהיו דבש. לא כל חייל מרוצה, לא כל חייל מאושר. אבל אני יכול להגיד לך בוודאות ש-99% מהילדים שלי מאושרים בצבא.
אוקיי.
מאושרים, ואפילו יש כאלה שרוצים להישאר.
אז אולי בעצם כולם צריכים לעבור דרכך, כי אני לא מכירה 99% מהחיילים שמרוצים.
אני לא כל הצבא, אני רק עם הילדים שלי, ולבד אמרת מעטה אם זה מספיק.
האמת שזה בהחלט מספר מכובד. אני זרקת מקודם קורס צלילה, דיברנו בדרך לכאן על קורס עזרה ראשונה. מאיפה מגיעים כל הקורסים האלה? זאת אומרת, זה מה? זה קורסים שהם תרומה, הם בתשלום? איך זה עובד?
תראי. כל קורס כזה נותן את האפשרות לילד להתפתח ולהתמודד, וכלים להתמודד בצבא. קחי למשל את הקורס צלילה. מה יש לי למעשה בקורס צלילה? יש לי את ההתמודדות בלחץ, קבלת מרות מתחת למים, ועוד כל מיני דברים. מי נותן לי את זה? משרד הרווחה, משרד החינוך, אנשים, גופים שאני תורם אותם, כדי שיבואו ויתרמו, ולא יתרמו, זה חלק מהדוויניין, שיתנו לנו את התקציבים לעשות. קחי למשל דוגמה, קורס שליחי קטנוע.
אוקיי.
למה אני צריך לתת רישיון נהיגה לילד? למה? מה החגיגה? אבל לא, בואי נראה מה אנחנו עושים בקורס שליחי קטנוע. א', אנחנו נותנים להם תעסוקה, ב', אנחנו נותנים להם התמדה ורצף, וג', הם מחויבים להתנדב ביד רוזה, שזה עמותה בחיפה, שמעבירה תרופות לקשישים.
וואו,
אז
יפה.
אז מה בחרנו פה בכל העניין?
מעולה, זה לגמרי win-win, זאת אומרת, win-win. גם החברה מרוויחה, גם הם מרוויחים.
אבל חשוב להדגיש שאין שום דבר בחינם. אז מה זה עולה לילד? עולה לו 66 שקלים שהוא משלם לתיאוריה, למבחן תיאוריה,
okay.
ועולה לו 200 ומשהו לטסט.
אוקיי. Okay.
עכשיו, הוא עובר תיאוריה מלאה, 8 מפגשים בבית ספר מסודר, ומכינים אותו לתיאוריה, ועובר את השיעורים ועושה גם את הטסט הפנימי, הכל על חשבוננו, כלומר, על חשבון העירייה.
Mm-hmm.
ושאתה בא. עכשיו, אני מאמין שלא צריך לתת בחינם שום דבר. אתה צריך לעבוד בשביל זה.
אוקיי. Okay. אז אתה אומר בעצם זו דוגמה למשהו שאתה גם נותן לו כלים להמשך, לעתיד.
ברור. זה הרעיון. לתת לו את האפשרות שבסופו של יום הילד יפרוס כנפיים ויגיד לי שלום, ביי ביי, אבא, אני בסדר.
אני מסתדר, אתה אומר. זה החלום שלך.
אך, זה החלום שלי.
עכשיו, אני כן רוצה ככה שתספר לנו על איזשהו סיפור שאתה אומר, כאן הגשמתי את יהודי במלואו. אני מניחה שיש לך מלא כאלה. תבחר לך איזה אחד.
תראי, יש הרבה ילדים שקשה להם מאוד להגיע לצבא.
אוקיי.
Okay. מכל מיני סיבות. ודווקא אני אקח את, את הילדה שלי שסיימה את הקורס קצינים.
אהה. Mm-hmm.
אני מאוד רציתי להיות קצין, חשבתי קצין, אמנם אני הייתי נהג בצבא, כן? אבל אני רציתי להיות קצין, ולא הצלחתי להגיע לזה, אבל בזכות אותם קשרים שיצרתי בצבא, אז ערכת לקח...
ערכת תומקה,
תת-אלוף אמיר ודמני, עזר לנו לתת את האפשרות שהילדה הזאת תעשה קורס קצינים, והיא נסיימה. כלומר, אתה מביא מישהו, ללא תנאים מקדימים, ללא אפשרות לשום דבר. אתה לא מאמין, מי חושב בכלל שהיא תלך לקצונה? הלכה לקצונה.
וסיימה.
וסיימה, וזה הכל היא. אנחנו לא. אנחנו רק אמרנו, אנחנו מאמינים בך, בואי תנסי. ותמיד אני אמרתי לה, גם אם תיכשלי, גם אם זה לא יצליח שום דבר, חוויה, בעד אחד. אבל בעד אחד... התנהגו אליה בצורה כל כך יפה, כל כך מכובדת, ולא עשו לה הנחות דרך אגב. היה פעם אחת שעשו הנחה, אבל לא עשו לה הנחות. והיא סיימה. והייתי שם.
איפה היא משרתת היום?
היום היא משרתת בחיפה. לא, אוקיי. בחיפה, במשאבי אנוש. למרות שאומרים לי, תשמע, זה משאבי אנוש, זה זה. משאבי אנוש זה החיל הכי חשוב
לא,
בצבא.
לא, זה... ברגע שהיא משרתת בתור קצינה, אתה כבר את שלך עשית.
והיא דור רביעי דרך אגב אצלי.
וואו.
כן.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך בדיוק בנקודה הזאת. אתה אומר, אני כבר למעלה מ-20 שנה עוסק בתחום.
ושבע.
27 שנים. אתה רואה לאורך השנים שינוי באוכלוסייה שמגיעה אליך? לא יודעת, בשכונות, בטיב החבר'ה שמגיעים, בטיב העבירות שעוברים. יש איזשהו שינוי בחברה שלנו? כי כבר יש לך פרספקטיבה רצינית.
כן, יש שינוי משמעותי. למשל, יש שינוי שאתה רואה בכלל יש לנו מ-27 שנה מעכשיו.
נכון.
יש לנו סמארטפונים, יש לנו זה. גם היום אתה לא יכול להגיד מה שאמרת לפני כמה שנים. השינוי, אני חושב, הכי חשוב זה באוכלוסייה, בילדים שלי, זה שהם רואים אחרת, שאתה מביא אותם למצב להיות מודעים להרבה דברים. כי בזמנו לא היו מודעים. בזמנו לא היו אכפת לאף אחד. היום אכפת לאנשים. האוכלוסייה היום רובה דואגת רק לעצמה. לא לאף אחד אחר.
אוקיי. Okay.
והיום אתה בא ומנסה ללמד דברים אחרים. היום אתה בא, כן, עבירות השתנו. כן, יש יותר אלימות. כן, יותר, יש יותר סמים. אבל זה, כולם השתנו ככה, לא רק על הילדים שלי. עכשיו, דרך אגב, רוב הילדים שלי ללא עבר פלילי.
אוקיי.
Okay. זה שיהיה ברור. 90% מהילדים שלי ללא עבר פלילי.
אוקיי. אז זה פשוט נסיבות אישיות לא קשות.
נסיבות חיים אישיות לא קלות ולא פשוטות. לא פשוטות, לא קלות.
ברור, ברור. אתה רואה איך עשייה שלך משפיעה על האוכלוסייה בעיר? על על, לא יודעת, על הורדת הפשיעה בעיר? יש לך איזושהי אינדיקציה?
אני אתן לך דוגמה לעניין הפשיעה. בקיץ לפני 10-15 שנה, לא זוכר, אל תתפסי אותי במילה, היה גל פשיעה גדול מאוד בשכונות שאני נמצא.
אוקיי.
Okay. ישר הצביעו על הילדים שלי. ישר אמרו זה הם, זה הם, זה הם. שנה אחרי זה לקחנו ותפעלנו אותם 24 שעות. ומאז אני עושה את זה עד היום. מה זה 24 שעות? בבוקר הם עובדים בעירייה, מיזם תעסוקתי. אחרי צהריים אנחנו עושים להם כל מיני פעילויות. בערב עושים להם סרט או כל מיני דברים אחרים. הם מגיעים מותשים, ואז הפשיעה ירדה. ואז גפן, זיכרונו לברכה, היה הערכה, ראש אגף החקירות, ציין את זה. אמר, הפשיעה בשכונות ובמקומות שנמצא אלי או הרווחה, ירדה.
זאת אומרת, אתה ממש לקחת את הנתונים בעניין הפשיעה מהשכונות, ועשית עם זה משהו. זאת אומרת, הבנת שאם אתה מעסיק את החבר'ה, אז אתה יכול לתרום בעצם לטובת העיר.
כן. קודם כל, אני אומר, המחלקה שלנו, זה לא אני לבד, זה לא זה. אבל בסופו של יום, הגענו למסקנה, שאם אתה ממלא את הילדים בתוכן, אתה מעייף אותם למעשה, אתה רואה שהפשיעה ירדה. ובאמת הפשיעה ירדה. ומתי היה הלימוד, דרך אגב, שתייה של אלכוהול? רק ביום שישי בלילה. כי ביום שישי לא עבדנו.
לא נתת.
כן.
טוב, הנה, מצאנו פתרון. אולי תעבוד גם בשישי בלילה. נעשה אתנחתא מוזיקלית נוספת, נשמע את בועז שרעבי לתת, ואז נתכנס, אנחנו כבר תכף מסיימים את התוכנית.
לתת, כן.
לתת, בועז שרעבי.
לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט מכל חיוך, מכל מבט. אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עוד תימד לתת, לתת. אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים. תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עוד תימד לתת, לתת.
עוד תלמד לתת לתת אפשר שוב להתחיל כמו יום חדש כמו כרגיל לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד מעט לתת
אז אנחנו קצת מקצרים את בועז שרעבי לתת, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם מר אלי עטרי. אלי, אני רוצה לשאול אותך, שמענו עכשיו את לתת, ואתה כבר 27 שנים נותן. ואמרת, זה התפקיד שלי וכולי, אבל בוא, אתה עושה באמת מעל ומעבר, אתה מלווה את הילדים האלה, ואתה קורא להם הילדים שלי. מאיפה בא הפשן הזה לעניין הזה.
בלי שאף אחד ישמע ויגלה.
ברור, אף אחד לא שומע.
אני נותן להם מה שאני לא קיבלתי.
אוקיי.
מה שלי לא היה, מה שאני לא קיבלתי בילדות שלי, מה שאותי לא ליוו, מה שאותי לא הדריכו, אני מנסה לתת לילדים שלי. נכון שזה לא מקצועי לקרוא להם הילדים שלי, אלא לקרוא להם המטופלים שלי. אבל בסופו של יום אני מרגיש אותם כילדים. כי אני, בילדות שלי, לא היה לי את מה שאני נותן היום לילדים. לא היה מי שילווה אותי לצבא. לא היה. אני הייתי צריך להילחם כדי להתגייס לצבא.
רצית להתגייס?
מאוד רציתי.
והצבא לא רצה לגייס אותך?
ודרך אגב, אני מתוך 40... לא, לא רוצה. ומתוך 43... כן, 43 ילדים שסיימו את המחזור באחוזת ילדים, אנחנו רק 3 התגייסנו.
המחזור שלך, אתה
כן,
אומר, 43.
כן, המחזור שלי.
אוקיי.
אנחנו, אחרי הצבא, אף אחד לא ליווה אותי. אני נזרקתי כמו לא יודע מה. ולכן אני אומר שאני לא ארצה לתת לעוד ילדים לעבור את מה שאני עברתי.
אתה נלחמת לבד כדי להתגייס?
לבד. אני נלחמתי לבד, מי שעזר לי בזמנו, זה היה שייקת אדמור, מנהל הריאלי שהיה אז, וג'ודי לוץ הכתבת בטלוויזיה וזבולון אמר זיכרונו לברכה.
אוקיי, ואיך הגעת לאנשים האלה? זה נשמע לי לא פשוט.
תדמור הגעתי אליו בזה שהייתי בפנימיית מנוף בראש הנקרה, זה מפלט אחרון בזמנו זה היה, והגעתי יום שלישי, היינו יוצאים לחופש, יצאתי לחופש והגעתי בדיוק לאדר לשבת משתי הכרמל. היה שם תקרית אלימה ביום הראשון, כי ככה ידעתי לשרוד. ומשם לשם התגלגלו העניינים ותדמור עזר לי להגיע לצבא. ג'ודי לוץ, ראיתי שכבר נגמר לי כל הסיכויים ואף אחד לא רוצה אותי, עליתי לירושלים, חיטתי רגליי. והגעתי עד ג'ודי לוץ, אז היא הייתה כתבת חינוך, אם אני לא טועה.
אוקיי.
וזבולון אמר, איש התחלתי עם זבולון אמר, והם עזרו לי להתגייס לצבא.
ומה זה נתן לך? בוא נדבר על, על ההרגשה האישית שלך.
אני, אם אני לא הייתי בצבא, לא היינו מקיימים את השיחה הזאת.
זה ברור. השאלה היא, כנראה שלא היית עובד בעיריית חיפה, השאלה היא, מה כן... השירות הצבאי לימד אותך. איזה כלים הוא נתן לך?
נתן לי ביטחון, נתן לי חברים, נתן לי התמודדות, נתן לי אפשרות לראות דברים אחרת. צבא זה דבר ש אף אחד לא מבין מה עושה צבא. ילדים רגילים הולכים לצבא. כי למה? המדינה החליטה בגיל 18, זה חוק, אתה הולך לצבא. אלה שלא יכולים להגיע לצבא, דווקא רוצים להגיע לצבא, כדי לנסות לפתוח דף חדש בחיים. Okay. לנסות ולראות דברים. אותי לא רצו לגייס. אני נלחמתי כדי להתגייס והגעתי לצבא. הצבא גם התמודד איתי עם מלא מלא קשיים. מלא קשיים. תקשיבי, הצבא התמודד איתי. אני מעריץ את המפקדים שם.
את המפקדים שלך. כן. תן לי דוגמה לקושי שככה הערמת בזמנו. והיום אתה אומר,
תראי,
מה
אני,
חשבתי לעצמי?
כשאני הגעתי לצבא, סחפתי את הילדות שלי.
אוקיי.
ובילדות שלי ידעתי שכדי לשרוד אני צריך להיות חזק. כדי להיות חזק אתה צריך להרביץ מכות, כדי להרביץ מכות אתה צריך כלל. זה רצף של דברים.
אוקיי.
ושאתה בא לצבא ופתאום מחנכים אותך, ואומרים לך ככה וככה וככה, ואני לא רוצה, מי את בכלל שתגידי לי? את צריכה להבין באותה תקופה, באותם שנים, זה לא היה כמו היום. זה לא... אתה בא ונותן את, את האפשרות לילד להתגייס, אתה פותח לו עולם ומלואו.
אוקיי.
אני לא קיבלתי, אני קיבלתי את ההזדמנות הזאת. למה שאני לא אעביר אותה הלאה לאלה שלא יכולים?
ואז כשאתה משתחרר, איך אתה מגיע בעצם לעסוק בנושא הזה?
כשאני משתחרר, אני נדרתי לעצמי שאני אתנדב. ואז הגעתי לחטיבת קרמלי, שכונה בחיפה. ואז מומי אלמוג, זה המדריך שליווה אותי, לימים הפך להיות מנהל של הקידום נוער, ואז הוא קיבל אותי. אני, אחרי הצבא, לא היה לי לאן ללכת. למה אני דואג לילדים שיהיה להם איפה לישון? אני נזרקתי לדשש בבית רוטשיל. לי לא היה איפה לישון. לי לא היה מי שידאג לי, לי לא היה מי שילווה אותי, לי לא היה מי שידריך אותי. ואני באתי והתמודדתי עם דברים שהיה להיסטור. אבל אני לא רוצה שילדים אחרים יזרקו לרחוב אחרי הצבא, אחרי שהם נתנו שירות צבאי, ולא משנה איפה הם ישרתו.
כן. אתה אומר, אתה למעשה כל מה ש... כל החוסרים שאתה חווית, אתה עכשיו מנסה לתת.
אני מנסה לתת, ואני מקווה שאני אצליח לתת. גם מצליח. כל עוד אני אצליח, כן. אני מאוד רוצה לתת.
בוא נסיים בסיפור אופטימי של... איך עצם העובדה שאתה נותן הציל את החיים? בא לך לספר או שזה אישי מדי?
כן, אין שום בעיה. אנחנו עשינו קורס מדע עם חיל הרפואה, ולפני, ב-15 לאוגוסט, עלינו למסע ישראלי שאנחנו עושים כל שנה.
עלינו זה אתה
והילדים. כן. ובאוטובוס חטפתי התקף לב, ואחד הילדים עשה עליי אחיה, הציל את חיי, ובזכותו אני פה.
וואו. אז אתה אומר, בסוף דלתות מסתובבות ודברים טובים חוזרים.
הנה, אני מתרגל, זה הגיע אליי.
כן?
זה הגיע אליי חזרה.
הבנתי. ומתי אתה בעצם מגלה שבעצם הצילו את חייך?
אחרי יומיים שלושה בבית חולים, אני מגלה מי הילד, כי הילד לא רצה לעזוב את המיטה שלי, לא רצה ללכת. אני רוצה להגיד לך ש... אבל אני חייב להגיד משהו שאני לא אמרתי במהלך כל התוכנית. אני לא יכול לעשות כלום אם אין לי תמיכה של המנהלים שלי, ולמזלי, גם הדס פדידה, שהיא מנהלת המחלקה שלי היום, וגם המנהלים הקודמים שלי, גם דוקטור טלי ליבני, שהיא המנהלת שלי, הם מאמינים בדרך הזאת. הם יודעים שזו הדרך הנכונה. הם אנשי טיפול, הם אנשי זה. ואם הם לא היו מאמינים בדרך שלי, אנחנו לא היינו מגיעים לזה. וזה, עוד פעם, אנחנו חוזרים לעניין של האמונה.
של האמונה.
הם מאמינים בדרך הזאת. יש לנו הרבה מחלוקות מקצועיות, שלרוב 99% הן צודקות. אבל אני יכול להגיד לך שהמזל שלי, שהמנהלים שלי, מאמינים בדרך הזאת, ונותנים את האפשרות לפרוס כנפיים.
כן, אתה גם מוכיח את עצמך לאורך השנים שזאת הדרך. לפי המספרים שאתה מדבר עליהם, אז יש כבר אלפי ילדים שזכו לפרוס כנפיים בזכותך, והם היום אזרחים טובים ומועילים במדינה.
ובאותה נשימה גם נגיד שיש גם הרבה כישלונות. יש כישלונות.
ברור.
ומהכישלונות האלה אני לומד. מהכישלונות האלה אני מתחזק. נכון שבאותו רגע זה שובר אותך, אבל יש כישלונות. לא הכל הצלחה, לא הכל הולך לך חלק, אבל החוכמה היא לבוא וללמוד מהכישלונות.
תן לי משהו שלמדת מהכישלונות.
יש לי ילדה שלצערי הרב, היא למדה אצלנו גם בפרויקט הילה, גם עבדה בלשכה מאוד מכובדת בעיר חיפה. והיה שם טריגר במשפחה, ומשם היא דרדרה לסמים. היום היא בת 24, ועד היום אני לא מצליח להוציא אותה מהסמים. זה כישלון, זה כואב. אבל אני למדתי בדרך איפה אני יכול כן לגעת, ומתי להתערב. אני מתערב תמיד. אני נותן יד תמיד. אני ארצה לכל קריאה שצריך. אבל בסופו של יום, הכישלון הזה מהדהד לי כל יום. כל רגע. ויש עוד כישלונות, שבהם אתה אומר, רגע, אם הייתי עושה ככה, הייתי עושה ככה, אז היה ככה. ואני חושב שהמיוחד בעבודה שלי, שאני עובד בה, זה ניסוי ותהייה. אם אני לא מנסה, אני לא טועה. אם אני לא טועה, אני לא מנסה. ואני חושב שהדברים האלה נותנים את האפשרות לצמוח ולהתפרש קדימה. אבל גם חשוב לדעת שגם לצד ההצלחות יש גם כישלונות.
ברור. אלי עטרי, תם לנו הזמן. היה לנו לעונג לשמוע אותך וללמוד על העשייה הברוכה שלך. מילות סיכום מעבר למה שאמרת?
כן, אני רוצה בשנייה בקצרה להגיד, קודם כל, כל מה שאמרתי, אני זה שותפים לדרך.
ברור, ברור.
אני רוצה להגיד תודה בראש ובראשונה למנהלים שלי, להדס פדידה ולדוקטור טלי ליבני. אני רוצה להגיד תודה לצבא, לכל המפקדים בדרגים השונים, בכל הבסיסים, בכל המקומות, במיוחד ללשכת גיוס ולרחת תומקה. תודה למשרד הרווחה שמאמין בפרויקטים שלי. תודה למשרד החינוך שמאפשר לי לתת להם ללמוד באוניברסיטה ובפסיכומטרי. תודה לכל אלו שעוזרים לי בסתר ובגלוי. הרשימה ארוכה, אבל עוד פעם, בבקשה, שאני אמרתי אני, זה לא אני, זה קבוצה של אנשים שעשו את הדברים.
כמה צניעות. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן כרגיל בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה אחת, תצטרפו אלינו. תודה רבה לאלי עטרי ולעיריית חיפה על העשייה המדהימה. אנחנו מסיימים עם אילי בוטנר ודן דנקר. מה שלא הספקתי לומר, ביי.
שביל שחר